שלום וברכה, אנחנו בפרשת פקודי, שהיא הפרשה האחרונה של חומש שמות. פרשת פקודי מסיימת, או יותר נכון, חומש שמות מסיים בבניין המשכן ובהשראת השכינה במשכן. ורבינו הגדול, הרמב"ן, בהקדמה לחומש שמות, עסוק במסגרת של החומש. והוא אומר ככה, הוא אומר חומש שמות הוא חומש הגלות והגאולה. הנושא של חומש שמות הוא גלות מצרים והיציאה ממצרים, ובאופן תיאורטי חומש שמות היה צריך להסתיים בפרשת בשלח. אבל חומש שמות ממשיך הלאה, כי מתן תורה הוא תכלית הגאולה, נקרא לזה ככה. וחומש שמות לא מסתיים עד אחרי הקמת המשכן והשראת השכינה במשכן. אז הלשון של הרמב"ן, כי אז יחשבו גאולים. בשובם, ביום שובם אל מעלת אבותם, בסוד אלוקה עלי או עליהם. מה שהרמב"ן עושה, הוא מעתיק את הפסוק באיוב. הפסוק באיוב מדבר, איוב מדבר על כשהוא בזמן הצרות, הוא מבכה את אובדן התקופה הטובה שלו, אז הוא אומר, בסוד אלוקה, כן, באילון אירוע עלי ראשי, בסוד אלוקה עלי או עלי. זאת אומרת, הייתי אז במצב שבו השכינה, שהשם נמצא בתוך האוהל שלי, עלי או עלי, כן, באילון אירוע עלי ראשי, כשהאור של הקדוש ברוך הוא העיר לי, בסוד אלוקה עלי או עלי, זה המצב של האבות, האבות הם המרכבה, זה מה שהרמב"ן עושה עם זה, והגלות מסתיימת בדבר הזה. אלה דברי הרמב"ן, הם דברים נפלאים מאוד. אני חושב שהייתי הולך שלב אחד נוסף וקורא פה עוד עומק מסוים. הרמב"ן מתחיל בהנחה שחומש שמות הוא חומש הגלות והגאולה. ואני רוצה להציע שחומש שמות הוא חומש היצירה של עם ישראל. זאת אומרת, חז"ל בדשרה בבראשיס על הפסוק, פסוקי היום הראשון של בריאת העולם דורשים שיש חמש פעמים מופיעה המילה אור בפרשת בראשית, והם דורשים את חמשת הפעמים אור כנגד חמישה חומשי תורה. בואו חתו הדינוי אלוהינו ואלוהו אלוהים שהכל נהיה מזורה. כנגד חמישה חומשי תורה, ויאמר אלוקים יהיה אור כנגד חומש בראשית, ויהיה אור כנגד חומש שמות. אני חושב שזה מאוד מאוד מעניין, צורת הניסוח הזאת. שכתוב בתורה, ויום אלוקים יהיה אור, אנחנו מבינים שבאמירה הזו עדיין אין כלום. האמירה הזו היא זאת שיצרה את מה שקורה אחר כך. ויהיה אור, זאת כבר היצירה בעצמה. באותו אופן חומש בראשית, עדיין הדברים לא קורים. קורים כל הדברים שדרושים כדי שיקרה מה שצריך לקרות. ומה צריך לקרות באמת? על זה עוסק חומש שמות. וירא אלוקים את האור כי טוב, זה חומש ויקרא. שיש בו מצוות מרובות. הכוונה לחומש ויקרא, לא רק מדברים על היצירה של הדבר, אלא מדברים על הפריסה שלו, על האופן שבו הוא מתגלה בעולם, על האופן שבו רואים אותו בפועל. שזה עניין המצוות. המצוות הם מגלמים את עם ישראל בפועל. אבל חומש שמות מתאר את היצירה של עם ישראל, בעצם את היצירה של עם שהולך בברית עם השם. ולכן חומש שמות כולל בתוכו כמה דברים. כולל בתוכו את התיאור של עם ישראל עצמו, שזה יציאת מצרים וגלות מצרים, את הקשר שלהם עם השם, שזה גאולת מצרים, אבל וזה הולך למתן תורה, והתורה עצמה, שהיא הברית, היא הקשר, איך שזה נראה, שזה גם, כן, מופיע, והשעת השכינה, שזה הצורה של הקשר. הקדוש ברוך הוא יצר את עם ישראל, המילים של הפסוק בישעיהו, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, כדי שיהיה עם, לשון הרמב״ם, אומה היודעת את השם, וזה מתקיים על ידי השראת השכינה. השראת השכינה היא המקום, היא בעצם אומרת שעם ישראל הופך להיות, השבוע שאל אותי מישהו, מה פירוש המילים, נתאווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. הכוונה היא שנביא את הקדוש ברוך הוא עם הערכים שלו לעולם שלנו. או במילים אחרות, לעצב את העולם שלנו לפי הערכים אלוקיים. והדבר הזה בא לידי ביטוי בזה שהקדוש ברוך הוא עוזב את השמיים והוא גר בארץ, בונה לעצמו בית בתוכנו. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, מפורסמת מאוד הדרשה של האלשיך, שאומרים אותה בדרך כלל בשם חז"ל, אבל היא לא כתובה בחז"ל. שכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך ליבו של כל אחד ואחד. במילים אחרות, כן, העובדה שהקדוש ברוך הוא שוכן במרכז עם ישראל, היא אומרת שהוא נמצא בתוכנו, השוכן איתם בתוך תומאותם. זה ביטוי שמופיע בפרשת אחרי מויס. וזה בעצם סיפור הזהות היהודית, סיפור המהות של העם היהודי. העם היהודי אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, או במילים אחרות, הרמה שלנו, עם שלנו הוא עם השם, והשעת השכינה היא מרכז החיים שלנו. לצורך העניין שהגויין מדבר על החורבן, אז הוא אומר, כשיצא סלקה השכינה מאיתנו ויצא רוחנו עטרת ראשנו, נשארנו אנחנו גוף שלה בלא נפש, כגוף של מת. כן, זה התיאור. לא, בסדר, אנחנו מבינים שיש בחינות של השעת השכינה שקיימות גם בגלות, מצווה לדבר עליהם, מצווה להראות אותם, זה מאוד מאוד יסודי באמת, כי החיים בגלות נמשכים באופן כזה, שיש גילוי שכינה בגלות גם כן, אופנים של גילוי שכינה, בחינות של גילוי שכינה, זה הסיפור, וחומש מאוד מבטא את זה בצורה מאוד מאוד חזקה, מאוד 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 משמעותית, כמה השעת השכינה היא המרכז של הכל, היא התכלית של הכל, היא המגמה של הכל, כן, כי זה בעצם הסיפור, הוא לחבר שמיים, נגיד את זה במילים, בעוד צורת ביטוי שם, הגויים משתמש בה בכמה וכמה מקומות, שמיים וארץ ואדם המחברם. כן, המטרה היא לחבר שמיים וארץ ולהביא את השמיים, כמובן את הערכים האלוקיים, שזה שלום ואמת ומשפט וצדק וקדושה וחסד וכולי. אפשר עוד רשימה של הערכים, כל הדרכים האלה שנקראים שלמויות, אומר הרמח"ל בדרך השם, הם כולם נמשכים ממנו כענף מן השורש. כן? בסופו של דבר, כל המקור של כל השלמיות הוא מציאותו יתברך, ואנחנו מביאים את העולם, את הדברים האלה לכאן. אלה הם דברים מאוד מאוד פשוטים, ברורים, מוסכמים, אין יהודי שלא יודע אותם, ואף אחד צריך תמיד לחזור עליהם ולדבר עליהם ולהדגיש אותם, כי הרבה פעמים האדם נוטה די בקלות לסטות מן הדרך ולראות דברים אחרים כמרכז החיים שלו. כן? לצורך העניין, ההבנה מה הקדוש ברוך הוא רוצה, הזכרנו גם זה בהפטרה של חומש שמות מופיע, שאנשים אוהבים לתפוס את התורה בבחינת צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו. אוסף פרטים, אוסף ציוויים פרטיים, ויש כמה וכמה אויבים לתפיסה הפנימית של הדברים. האויב מספר אחד הוא מצוות בשביל הציווי. זאת אומרת, תעשה את הדברים רק בתור ציווי. ודאי שהבעיה היא של האויב הזה שהוא אויב שהוא צודק, יש אמת בזה. יש מחויבות לציית לקודש ברוך הוא, והציות לקודש ברוך הוא חלק בלתי נפרד מהיהדות. היא חלק מרכזי ביהדות. אבל להעמיד את התורה, את מרכז התורה, איך נקרא לזה, all for the boss, זו טעות. כי הקודש ברוך הוא לא שלח אותנו בשביל להיות אנשים שעושים, מה שנקרא, פועלים. אלא הוא מצווה אותנו ורוצה אותנו שנעשה משהו עם מודעות, עם משמעות, שנהיה מחוברים לרעיון ונבין את המשמעות שלו, וזה מאוד מאוד משמעותי לחיים. הכלי השני שמשתמשים בו כדי להרוס את התוכן של היהדות, זה תורה בשביל עולם הבא. תורה, מצוות בשביל עולם הבא. נזרוק חבילות לשם. שוב, הבעיה עם האויב הזה שהוא אמיתי, שיש בו אמת גדולה, אבל זה לא מספיק, כי אנחנו לא זורקים חבילות סתם. אם אני אומר שהתורה היא בשביל עולם הבא, אני בעצם אומר שאין שום משמעות ישירה למצוות. כי הרי עולם הבא, עין לא ראתה, אלוקים זולתך יעשה למחכים. לא, אני לא יודע, זה חבילות. חבילות סגורות. באפשרות השלישית, הוא תיקון העולמות. ושוב, גם זה הדברים נכונים, יש להם שורש בדברי הנביאים לדבר הזה שהמצוות, המעשים של בני אדם מתקנים את העולמות העליונים, אבל שוב, צריך להבין, הם מתקנים את העולמות והם מביאים עולם הבא, והקדוש ברוך הוא ציווה עליהם, כי הם מעשים נכונים. כי הם מעשים שיש בהם תיקון עולם, הם מעשים שיש בהם השעת השכינה בעולם, הם מעשים שיש בהם הורדה וחיבור של העליונים עם התחתונים, וזה הסיפור. זה הסיפור. ואנחנו צריכים להתרגל, לחשוב בצורה הזאת, ללמוד בצורה הזאת, להבין בצורה הזאת שהסיפור הוא היצירה של עם ישראל, עם ישראל כעם השם, הקדוש ברוך הוא כאלוקי ישראל, והתורה כמחברת בין שניהם. זה הסיפור, זה התוכן של חומש שמות, וזה בעצם הדבר שאותו הקדוש ברוך הוא, זה האור שהקדוש ברוך הוא ביקש לפעול בעולם ולעשות בעולם, ולשם אנחנו שייכים. כן, אני חושב שידיעה מעמיקה וחיה של הדברים האלה תשים אותנו במקום אחר לגמרי. פשוט אחר לחלוטין. וזה צו השעה. כן, אני רוצה ללכת צעד אחד קדימה מהדברים המדוברים ולדבר על בעיה מאוד מאוד מטרידה, שמטרידה אותי מאוד מאוד. אני חושב שהיא באופן עמוק מטרידה יהודים רבים מאוד בתקופה האחרונה. מאוד מאוד בעיה קשה. והיא, כיוון שברור לנו מתוך הסיפור הזה, התורה מאוד מאוד ישיר וברור מדברת מיהו עם ישראל, מהו הסיפור של עם ישראל. הסיפור של עם ישראל הוא הברית עם הקדוש ברוך הוא, הגאולה שהייתה במצרים, השעת השכינה במקדש, אלה הם, והתורה שניתנה בסיני, אלה הם הדברים שיוצרים את עם ישראל וכולי. והדבר הזה בא לידי ביטוי בהרבה, בדברים יסודיים מאוד בהלכות התורה, שקיום התורה הוא היסוד של היהדות. אין אומתנו אומה, כמו שמצטטים תמיד את רב סעדיה גאון, אלא בתורותיה. עד כדי כך שהמחל שבס בפרסיה נידון כגוי לכל דברה. כן, אין יהדות אלא היהדות של שמירת תורה ומצוות, של עבודת השם. נכון שיש מצב שבו יהודי הוא לא מושלם, יש רמות שונות של שלמות שדורשים מבני אדם, לא מכל אחד אפשר לדרוש את כל השלמות. וגם אם אפשר לדרוש, עדיין יהודי הוא יהודי, אבל בסופו של דבר אי אפשר להרער, אי אפשר, התורה לא נותנת את הדרך לתפוס את החשיבות, את הערך, את המשמעות של קיום העם היהודי, לא על ידי עצם הדבקות בהשם, עצם הברית. ואנחנו חיים בדור ובעולם שבו העם היהודי, חלקו הגדול מאוד, קיבל החלטה, אנחנו יכולים, כן, קיבל החלטה, לנהל חיים לא קשורים לקודש ברוך. וזה מעורר שאלה מאוד קשה. איפה אנחנו נמצאים בסיפור הזה? אני חושב שזו אחת הבעיות הקשות ביותר שמטרידות את כולם. אנשים לא תמיד מודעים לטרדה הזאת, והרבה פעמים אנשים עונים תשובות חלקיות, ואין לי טענות על זה שהתשובות החלקיות. זה שאדם יודע רק חצי תשובה, זה בסדר. כן? לפעמים לדעת חצי תשובה זה גם הרבה. זו שאלה קשה מאוד. אבל באמת השאלה היא, מה אנחנו עושים? זו שאלה מאוד מאוד גדולה שמטרידה אותנו. כן, יש גישה אחת שאומרת, תעזוב, יהודים זה יהודים זה יהודים, נגמר הסיפור. כן, כולם יהודים.
מה אנחנו עושים, מבחינת הקשר שאנחנו מנהלים?
כן, מבחינת הקשר, אני חושב שהרבה מאוד מהשאלות הפרקטיות שעומדות על הפרק, הן תוצאה של שאלת היסוד. קשה מאוד לענות, אנשים נוטים הרבה פעמים לענות על שאלות פרקטיות בלי לחשוב על שאלות היסוד, אבל שאלת היסוד היא שאלה מהותית. כן, שואל אותך בן אדם חילוני, ישאל אותך שאלה, מה יש לך לומר לנו? מה תגיד לו? מה היחס שלך לסיפור שלו? אז יש יהודים רבים מאוד שאומרים, אני חושב ששתי התפיסות האלה לא יכולות להיות נכונות. אני אציג את שתיהם קודם כל, ואחר כך ננסה למצוא תשובה שלישית שאולי יכולה להיות נכונה בעינינו. התשובה האחת שאומרת, תעזוב, יהודים הם אלה ששומרים תורה ומצוות, כל מי שלא, הוא לא. כן, יהודים מבחינה הלכתית, אף אחד לא מתווכח על זה, אבל הוא לא, כן, אין לנו יהודי מבחינה הלכתית בשביל שאם הוא יבקש ממני עזרה, אני אעזור לו. בשביל שאם הוא יבקש ממני ללמד אותו תורה, אני אשמח להחזיר אותו בתשובה. בשביל שאם הוא יחזור בתשובה, אנחנו נקבל אותו באהבה גדולה. אולי אפילו אנחנו מוכנים...
זה פרח לטענה גופה.
למה?
שאם אני אומר שהוא לא...
אני לא חושב שהשאלה... לכן אני אומר, התשובה שהם יהודים מבחינה הלכתית היא חשובה מאוד, היא משמעותית מאוד, אבל היא לא משנה את התמונה, כי השאלה היא לא מה אני מתייחס, איך אני מתייחס ליהודי הזה, אלא איך אני מתייחס למפעל שהוא בונה. לעמדות שהוא מציג ולמפעל שהוא בונה. אם אני אגיד לך, תראה, הבן אדם הזה, שלא באשמתון, לצורך היה נשתמש בקריטריון ההלכתי של תינוקות שנשבו. לא מודע לזה, אבל למעשה הוא פועל בתוך תפיסה שהיא לא יהודית בעליל. כן, השימוש במילה יהודי במובן אחר, כן, לא במובן שהקדוש ברוך הוא נתן. אין, נגיד זה במילים מאוד מאוד פשוטות, וזה מאוד מאוד בולט. יש מסמך ששמו מגילת העצמאות. המסמך הזה הוא מסמך היסוד של מדינת ישראל. כן, יש כאלה אפילו שטוענים שצריך לתת לו אופי של חוקה, כן או לא, לא ניכנס לפרטים. אבל מגילת העצמאות פותחת במשפט, בארץ ישראל קם העם היהודי. והיא לוקחת צד, להתווכח באופן ישיר עם חומש שמות. עכשיו, זה לא במקרה. מי שניסח את המגילה, היה איש לא עם הארץ בכלל. והוא לא מצא לנכון פה לעשות מחקר היסטורי כזה או אחר ולהגיע למסקנות. לא זו המטרה שלו. המטרה שלו בית להגדיר הגדרה מאוד מהותית. עם ישראל לא נוצר ביציאת מצרים ובמתן תורה ובהקמת המשכן, אלא עם ישראל נוצר בתהליכים ארוכים שבו הוא יצר לעצמו, נוצרו אצלו התהילים והנביאים וכן הלאה. זאת אומרת, במילים אחרות, המערכת שבה אנחנו חיים היא מערכת כזו ששמה לה כהנחת יסוד רעיון שהוא נוגד לחלוטין את התורה שלנו. שוב, אני לא באתי לתפוס מגילת העצמאות, זה דוגמה מעלמה, זה מאוד מאוד פשוט. כן? זה צד אחד של התמונה. אז יש כאלה שיגידו לך. צד שני, זה להגיד, עם ישראל זה עם ישראל, וכל החלוקות האלה חלוקות, כן. אני שמעתי פעם יהודי שאומר, תראה, אתה הרי לא באמת חושב שיהודים מקיימים את כל המצוות ולא עושים שום עבירות, זה הרי כבר שלמה המלך כבר קבע. כי אדם אין צדיק בארץ ויעשה טוב ולא יחטא. אין עכשיו יהודי שלא עושה עבירות, ואין יהודי שלא עושה מצוות. כן, הרי כל אותם יהודים שלא עושים, שאתה קורא להם יהודים חילונים, מן הסתם הם מכבדים את אמא שלהם, כן? אז הם יושבים את ארץ ישראל, אז הם עושים מצוות. אני חושב ששתי התפיסות הללו הן גרועות מאוד. הן לא יכולות להיות אמיתיות, ותורת משה לא יכולה לרוות מהם נחת, והן גם לא יכולות להיות נחת ליהודים נאמנים להשם, כי יש בהם שקר ותרמית. כן, האמירה שכל היהודים מקיימים מצוות זה נכון, אבל עדיין יש הבדל מאוד מאוד מהותי בין יהודי שמקבל עצמו עול תורה ומצוות, ליהודי שאומר, אני לא מקבל. וזה שהוא תינוק שנשבע זה נכון, שלכן הוא לא השם, אבל אני לא יכול לעשות שותפות איתו על בסיס הדעות שלו. תינוק שנשבע זאת לא תשובה. תינוק שנשבע זאת תשובה מספקת כדי שאני יעזור לו וכו', אבל לא כדי שאני אהיה שותף למפעלים שלו. והצד השני הוא גם לא נראה לי נכון, לא נראה לי שאנחנו יכולים לעמוד ולהגיד, תקשיבו, לא מעניין אותי מה שהיהודים האלה עושים. כן, אני חושב שאנחנו חיים ביחד, מבינים שהחיים שלנו תלויים, החיים של כולנו תלויים בשיתוף פעולה הזה.
הטכנית הרבה אומרת?
לא, אני לא חושב שזה טכני, אני חושב שיש פה שאלה מהותית. אבל גם אם מישהו יטען...
מי טוען שלא מעניין
אותו? אף אחד לא טוען שלא מעניין אותו היהודים. לא, אף אחד, אל תגיד אף אחד. יש יהודים כאלה, אבל בוא נגיד שהם באמת לא, הם לא, הם לא משקפים דעה מקובלת בציבור. אבל אנשים יגידו לך, תראה, נכון שאני אכפת לי בכל יהודי, ולכן אני מוכן בשמחה ללמד את כל יהודי דף גמרא וכולי. כן, מה שהם עושים, כן, לצורך העניין, אם יבוא היהודי ויגיד, בוא תעזור לי לחלל שבת, אני אגיד לו מה פתאום. אבל כל מה שהוא עושה הוא הכל ברוח הזו, ונגמר הסיפור. מה נעשה שאנחנו חלק מהסיפור הזה, חפצים? קודם כל, כולם, לכן אני לוקח את הצד הטכני, שהוא לא הצד העיקרי, אבל אני חושב שנכון להתחיל בו כדי להמחיש, שיבוא מישהו ויגיד לך, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? אנשים החליטו לעצמם להקים, לייצר איזשהו רעיון חילוני, חילוני כללי, מערבי. לא מרעיון שלי, אין לי שותפות אליו. אין, ביום שישי, לא זה, הקודם, בסופר, ניגש אליי בן אדם, והוא אמר לי, תראה, אני הגעתי לתשובה, לא מבין מה רוצים, מה פתאום שירצו שאני אלך לצבא? למה שאני אלחם על דבר שאני לא, שהוא לא אני בכלל? אז אתה אומר, יש פה בעיה טכנית, אתה נראה תשובה, אני לא, אני חושב שיש פה שאלה אמיתית. כן, האם אנחנו שותפים לסיפור, אני חושב שהאמת היא, צריכה להיות איזושהי צורה לאחוז את הסיפור בשני קצותיו, שזה מאוד מסובך, מאוד מאוד מסובך. אני חושב שהרבה מאוד מהספקות וההתלבטויות והוויכוחים שיהודים שומרי תורה חווים פה בארץ, הם תוצאה של השאלה הזו, וכדרכם של שאלות גדולות, נראה לי שכל התשובות החלקיות הן לא תשובות טובות, אם לא מתמודדים עם השאלה עצמה. כן, להתחיל להגיד, תראה, בוא נעשה ככה, כל מיני... אני לא אומר, צריכים לענות, בסופו של דבר, לשאלות יש רזולוציות מעשיות שצריכים להגיע אליהן. אבל אני חושב שאם אנחנו לא עונים, ופה הצגנו, כאן חומש מאוד מציג את הסיפור היהודי באופן אחד, כן, בשביל המחשה, כן, באותו מסמך ששמו מגילת העצמאות, היה ויכוח בין הכותבים שלו, אם יזכירו שם שם שמיים או לא, והגיעו לפשרה שיזכירו נוסח שניתן להתפרש בשני דרכים. האם מתאים לנו הרעיון הפשרה הזאת? תחשוב, נשתמש במשל, כן, האם אדם, אישה אומרת לבעלה, תקשיב, אני רוצה שתתייחס אליי כאשתך, כן? לא, תשמע, אני אגיד מילים שאם תרצי, תוכלי לפרש אותם כך, כן? כל אלה שעוזרים לי. כל אלה שעוזרים לי, כן? את יכולה להגיד שאת עוזרת לי יותר מכולם, ואז ממילא זה הכוונה אלייך, כן? אני לא רוצה להזכיר אותך במפורש. כן? פעם היה לי באיזה הקשר, כאילו, מישהו רצה שאני הציע לי לעבוד באיזה מקום וכו' וכו', אבל היה לו חשוב מאוד שלא ידעו שאני עובד שם. כן, אמרתי לו, כן, זה לא עובד ככה. כן, אז הבאתי לו את המשל הזה, כן? זה אי אפשר, אי אפשר. זה
כמו בילום שהשם נגלה להם בלילה,
וכן. לא, לא, אני שואל, אני חושב שכדאי לחשוב, אני רוצה, באופן כללי, פורים הביא אותי לחשוב על השאלות האלה, כי פורים הוא מועד שהנושא המרכזי שלו הוא זהות יהודית. כן, פורים בא ליהודים בגלות, יהודים שחיים בפרס ומדי, בארצות הברית ובצרפת, בעיראק ובכל ההיסטוריה של אלפי שנות גלות, הוא בא ליהודים ואמר להם, תקשיבו, אל תגידו, אנחנו גרמנים בני דת משה. אנחנו יהודים. כן? יש חג שחזל מתארים את זה, יש חג לאומי שעושים סעודה בבית המלך. כן? מה יש לכם עם הסעודה הזאת? על החוק צריכים לשמור, כן, דרשו בשלום העיר אשר אתם הולכים שם, כי בשלומה לכם שלום, אומר ירמיהו הנביא, הווה מספר לבשלומו של מלכוס, אומרת המשנה ואובריס, אבל להיות חלק מהחגיגות שלהם, כן, שמעתי את זה מסבא שלי, שהוא אמר שיש ארצות שונות בעולם, יהודים מארצות שונות, יש ארצות שיש להם את הקליפה הזו, שיהודים מרגישים שהם שייכים, אמר לי פעם יהודי אחד, פגשתי בבני ברק, יהודי חסיד ויז'ניץ, כן, הוא יהודי שגר בבריטניה, הוא היה בבני ברק באותו זמן, הוא היה מאוד מאוד נרגש כי המלכה מחתנת את הבן שלה, צ'רלס. כן? מאז הוא נהיה המלך ואנחנו מתפללים לו שיהיה לו רפואה שלמה. אבל כן, הווה מספר בשלמה של מלכוס, אבל אני תפסתי שהוא אומר, אני בריטי, כן? אני בריטי, היה פעם שר דתי בממשלת ישראל, זה כבר, שהוא אמר שהוא לא יודע מה לעשות כשיש משחק ספורט שישראל עומדת מול לא רוצים להגיד את השם של המדינה, כן? אז אני לא יודע למי להתפלל שינצח. הוא לא יודע, הוא שייך לשני הצדדים. אז אומרת בגיל הססטר, לא, אנחנו יהודים, והיהדות, אנחנו חלק מהמדינה, אנחנו, אני מדבר שם בחוץ לארץ, כן, אנחנו עוזרים, אנחנו רואים להיות משנה למלך אחשוורוש, אבל קודם כל, כן, זה הסיפור, זה מה שדורשים מאסתר המלכה, מה שנדרש ממנה, וזה גם מה שהיא דורשת מהעם כולו, הולך כנוס את כל היהודים, וצומו עליי. אני לא רוצה לעמוד שם לבדי וכו'. העם היהודי כולו עומד מאחוריי, ואני שליחה שלו, ואני מייצגת אותו, ואנחנו ביחד אומרים, תינוסי לי נפשי ושאלוסי ועמי בבקושוסי. כן, זה מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, כשאנחנו מעתיקים את מגילת אסתר, וזה לא במקרה מגילת אסתר, מתעלמת מהעובדה שבאותם ימים, קצת אחרי זה, קצת אחרי נס פורים, בתקופה שכתבו את המגילה, כבר בנו את ירושלים, בנו את בית המקדש וכולי. למה זה לא מופיע במגילה? בגלל שהמגילה היא ספר שבא להדריך את עם ישראל לגלות. עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה שהיא מצד אחד גלות, כן? שוב, יש פה, וזה מעורר את השאלה הזאת, כאילו, איך אנחנו ביחס לסיפור, אנחנו שייכים? אני רוצה להציע הצעה. שוב, אני לא באתי לפתור עכשיו שאלות מעשיות. שאלות מעשיות יש הרבה, וכנראה חלקן של השאלות המעשיות הוא מאוד קשה. וזה טבעי, זה בסדר. אבל אני חושב שהדבר הראשון שצריכים לזכור, זה את הגדרת היסוד. אז נתקלתי במאמר חז"ל, יצא לי לקרוא בתקופה האחרונה, יצא לי לקרוא ספר שנקרא נצח ישראל המהר"ל. כן? עשיתי לה את מסדר לפני התפילה ברוקר, כמה דקות אני קורא בספר הזה. כמו מלמעלה, הוא מביא הרבה מאוד מאמורי חז"ל. הוא דן בדברים, יש לו את השפה שלו ואת המהר"ל מפראג, זה אור גדול עם הרבה מאוד עוצמה. לא את כל הדברים אני יכול להבין וכו', אבל הוא מביא שם חז"ל מאוד מאוד מעניין. אני בעיקר מתכוון לחז"ל, אני לא זוכר כרגע איפה המקור. אבל חז"ל אומרים שמשל מלך שהיה לו מפתח קטן, והוא היה מפחד שהמפתח יאבד לו. אז הוא חיבר למפתח שרשרת. כך יש לקדוש ברוך הוא מפתח קטן שזה עם ישראל. והוא מפחד שמה הוא יובד בין האומות. אז הוא יתן לו שלשלת. אז מאיר המהר"ל, קודם כל נכון, איזה מין משל זה לעם ישראל מפתח? מפתח זה מין דבר, אתה יכול להגיד מרגלית, תכשיט יקר. מפתח הוא דבר שלא, הערך שלו הוא כביכול לא בעצמו, אלא הוא נועד לפתוח משהו. כן? ואם המפתח נאבד, אנחנו היום אומרים, מפתח נאבד, נקרא לפורץ. אבל כנראה מדובר על איכל כזה שאין פורצים לפרוץ אותו. עם ישראל הוא המפתח ואין דרך לפרוץ אותו. וצריך לחבר לו שרשרת. אז המהר"ל עצמו אומר שהמפתח זה העולם. מפתח לעולם. כן, הדרך שהקדוש ברוך הוא יכול להיכנס לעולם זה דרך עם ישראל. כן, עם ישראל זה המפתח שהקדוש ברוך הוא, יש לו לקדוש ברוך הוא מפתח קטן כדי לפתוח את השערים. של העולם, ולהכניס את האור של השכינה, את הקדוש ברוך הוא לכאן, זה דבר אחד, ויש חשש שהם יעבדו בין העמים, והקדוש ברוך הוא שם לו שרשרת. מה זה השרשרת הזאת? חז"ל אומרים שהם נקראים עם ישראל, שיש שם קל. המהר"ל לומד מה ההבדל בין ישמעאל, שיש להם שם קל בשם שלהם ישראל. אפשר להגיד הרבה דברים, אני אגיד לכם מה אני חושב, המשמעות של השרשרת הזאת. אני חושב שהמשמעות של השרשרת הזאת, זה שהסיפור היהודי, לא נותן לעצמו, איך אומרים, לא מצליח לקבל רידוד, לקבל השטחה. הוא מחובר בעל כורחו לאמונת ישראל. אני חושב שזה פשוט עובדה שעומדת לנגד עינינו, כי באופן פשוט באמת, וככה כנראה חשבו הרבה יהודים כשהקימו, שהתנועה הציונית התחילה לפעול והקימו את מדינת ישראל, שדובר פה על סיפור שהיהדות לא יכולה לקבל אותו בכלל. היו כאלה שאמרו, אל תתרגש מהמילים, מתכוונים, בסך הכל הם מתכוונים לאותו דבר. אז שני הצדדים הוכחו כלא נכונים. הוכח שיש פה משהו חילוני באופן מובהק, מאוד מאוד מובהק, מאוד מאוד מובהק, קשה לתאר כמה, והוכח שזה לא הולך להם. שזה לא הולך להם. יש משהו בסיפור היהודי שלא מאפשר לעשות השטחה. כן?
הם בעצמם לא יכולים לכתוב. לכתוב את
המגילה בלי צורסל. כן, עכשיו, יכול להיות שעצמאות אפשר לכתוב ככה או ככה. בגדול, בסופו של דבר, כמשל לדבר הזה, אפשר להשתמש ברועי שמחת תורה פי ד' כן, אני מתרקש מאוד מאוד, לא לומר השביעי באוקטובר. לא מוכן. לא מוכן. כן, השם השביעי באוקטובר בא לטשטש את הסיפור. הסיפור הוא סיפור של העם היהודי באופן מובהק, וכן, שזה סיפרו על קבוצה של חיילים שהגיעו לאיזה קיבוץ בשמחת תורה, והם דופקים בדלת שהם יפתחו להם, אנחנו חיילי צהל. אז הם אומרים להם, אלה שנפניכם, שהרגו פה, גם אמרו שהם חיילי צהל. כן, גם המחבלים יודעים להשתמש בביטוי הזה. ואז החיילים אמרו, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואז אמרו, זה יהודי. זאת אומרת, אני לא יודע כמה מהחיילים היהודים, תושבי הקיבוץ ודאי לא היו אנשים דתיים, יהודים כן, אבל לא דתיים, ועדיין כן, הסיפור מחזיר אותנו כל הזמן. אני אומר את זה, תדעו לכם, שימו לב לדבר הזה, במדינת ישראל כל מהדורת חדשות מתחילה בשאלה אם יש אלוקים או אין אלוקים. כל מהדורת חדשות.
זה לא
אמת.
לא, לא נכון.
אני אומר לך... רבי יוסף, אני חושב שאנחנו מדברים על שתי רמות של דיון. בדיוק שאתה צודק שלא מדברים על זה במפורש. אבל הקדוש ברוך הוא לקח את הסיפור, ושם אותנו באיזה סיר לחץ, שאי אפשר לשכוח, לא נותן להם לשכוח.
נכון.
זה הכל. זאת אומרת, ודאי שלא מדברים על זה במפורש. אבל אתה שומע החדשות, זה הסכסוך הערבי-ישראלי, ויש אנטישמיות או אין אנטישמיות. במקרה שהכל שקט, אז החרדים עושים בעיות. אתה יודע, איזה מין מדינה הזאת שבו נפלה ממשלה, ואני לא אומר שככה צריך לעשות, על חוק החמץ. כן, נפלה, אין מה לעשות. פה, ואני אומר שכשאין בעיות מערבים ואין בעיות מאלה, אז החרדים עושים בעיות. במילים פשוטות, הסיפור היהודי הוא סיפור כזה שקשור בשם השם. הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו לאבד. לא נותן לעם ישראל לאבד. ומה זה אומר? זה אומר... שלמרות שאצלנו ברור ופשוט שהסיפור היהודי כולו קשור לתורה, לאמונה בהשם ולהשעת השכינה. אין משמעות אחרת ליהדות. ויש כאן, יש לנו עסק עם יהודים שלא יודעים את זה. אבל עצם הדבר שהם משתמשים במילה יהודים, מכריחה אותם. מכריחה אותם לחזור מפעם לפעם. איך זה יהיה, לאן זה יתפתח, איזה החלטות אופרטיביות אפשר לקבל בעקבות הדבר הזה, אינני יודע לענות לכם. כל שאלה לגופה זה שאלות גדולות, חלק מהשאלות האלה השאלות שלא שואלים אותנו וצריכים להחליט בכלל יהודים אחרים צריכים להחליט על השאלות האלה. כן, כל אחד, הדברים הם מורכבים, אבל אני חושב שיש פה דבר מאוד מאוד נפלא. כן, אני רוצה להציע לכם בקצרה, כאילו יש הצעה אחרת שאומרת שאותם יהודים חילוניים בתוך ליבם יש משהו אחר. אני לא אומר שזה לא נכון. אני אומר שמאוד מאוד קשה לדבר עם בן אדם ולהתייחס למה שהנשמה שלו אומרת ולא למה שהוא אומר, אפילו אם זה נכון. אני אומר דבר אחר, אני אומר, כשהוא מדבר על הסיפור היהודי, הוא לא יודע מה זה. אבל על כורחו הסיפור היהודי, כן, סיפר לי פעם יהודי חילוני, ששלושה בנים שלו חזרו בתשובה. אז הוא אמר לי את זה בהומור דק. הוא אומר, תראה, אני רציתי לתת לילדים שלי חינוך ציוני, ולכן עשיתי ליל הסדר כדי לשייך אותם לסיפור היהודי. וקראתי את ההגדה של פסח. כן, הוא אומר, אני לא אקרא הגדה רפורמית. איפה יהודים בכל הדורות קראו הגדה רפורמית? זה היה סיפור היהודי. ואני כל משך ההגדה קורץ להם בעיניים כדי שיבינו שהסיפור הוא לא אמיתי. והם לא שמו לב לקריצה. כן, אז זה כמובן עם הומור. כן, אני אמרתי לו, אתה לא קרסת ברצינות. אבל גם אני וגם הוא התבדחנו. אבל הבדיחה הזאת היא לא במקרה. כן? סיפור הזהות היהודית החילונית הוא סיפור מאוד קשה, ועם כל הרצון הטוב, ואין לי הרבה רצון טוב בעניין הזה, קשה מאוד לעזור ליהודים להחזיק את הסיפור. והנס שלנו, הנס שהקדוש ברוך הוא עשה, האופן שבו הקדוש ברוך הוא נוהג היום, זה הוא יצר פה מערכת, כולנו בתוך הסיפור הזה. כן? אני אומר את הצד הטכני, כן, שאין לנו לאן ללכת, לא בגלל שאני, אני לא רוצה ללכת. אני רואה שהסיפור הזה הוא הסיפור היפה ביותר שהיה בה, לא יודע כמה דורות. מה? הסיפור הוא כואב, זה נכון. אני מסכים שהסיפור הוא גם כואב מאוד, הוא גם יפה מאוד, הוא מורכב, הוא סיפור מורכב. אני מסכים בהחלט שיש רגעים כאלה שמתחשק הסיפור יהיה הרבה יותר פשוט. כן. אני גם אגיד לך עוד דבר, אני הרבה פעמים מתפלל בתוך ליבי ריבונו שם, די, תחזיר בתשובה את כולם ודי. אבל... עד היום, מה? אני מבטיח לך שלא. אני מבטיח לך שלא אין לנו משעמם, היהודים הדתיים מספיק יודעים לריב, מספיק יודעים להסתדר. זה כזה.
מה הסיבה לא רוצה שזה יקרה?
לא, אני לא אמרתי שלא רוצה, אני מתי רוצה שזה יקרה? למה הקדוש ברוך הוא לא עושה את זה? אני לא יודע למה. אני לא יודע למה. זה לא עניין שילד אותי ולא ילד אותי. אני מדבר על משהו אחד. זה לא
משהו אמיתי.
יש
לנו מאוד
פסוקים
כאלה. רבי סי, אני לא, הדיון הזה הוא דיון לא חשוב. מה שיקרה, יקרה. האם אנחנו רוצים שכולם יחזרו בתשובה? ודאי שכן. האם יש לנו דרך לעשות את זה? אני חושב, אני אגיד לך מה הכלל שלי בחיים. הכלל שלי בחיים, יש ציפיות, כן, יש ציפיות, תשאל בן אדם, ציפיות שאני מתכוון אליהן, אני אומר ציפיות מעשיות. האם אני יכול לפעול למען מטרה מסוימת? לאיזה מטרות, איזה אסטרטגיות אני יכול לנקוט? זה לא אסטרטגיה. אין אסטרטגיה כזאת. ואסור לברוח מהחובה להפעיל אסטרטגיה. להפעיל אסטרטגיה זה אומר לחשוב מה אני צריך לעשות, מה אני רוצה לקדם, כן? לצורך העניין, יש דברים שהייתי רוצה אותם, אין לי דרך לפעול אותם. אני יכול להחזיר בתשובה אנשים מסוימים, לפעול. זה ודאי מבורך וראוי, אבל...
אני חושב, אפשר להפריד את הציפייה מהתוכניות.
אני חושב שתוכניות בנויות על תפיסה עקרונית. כאשר אתה בא ואתה אומר, כן, הציפייה שלי שיבוא משיח, מה התוכניות למעשה? אין מה שנגזור, אי אפשר לגזור מהציפייה שיבוא משיח.
אסור לצפות להביא כאן חול?
לא, אמרתי שאין לך, זה מותר לך לצפות, וזה טוב לצפות. אבל חייבים, חוץ מציפיות כאלה שהן לא תלויות בך.
בסדר, אז יש איפה מהציפיות?
תספר לי, אני אומר משהו מאוד מאוד מהותי. כן, אנשים באים ואומרים ככה, אני מצפה שעם ישראל כולו יחזור בתשובה. אני מצפה שיבוא משיח מהר. הן שתי ציפיות נכונות וטובות. הן לא גוזרות אסטרטגיה. ולכן חייבים להעמיד ציפיות כאלה שהן ריאליות במובן שאני יכול לפעול למענם. לא שהקודש ברוך הוא יכול לעשות אותה.
זה לא בשאלה שציפיתי
לשאול. האם זה נכלל בציפיות לשאול? נדון מחר, זה בשאלה, בפרט השאלה ההלכתית הזו, איך מקיימים את הדין של ציפיתו לישוע. כן? לצורך העניין, אדם נמצא, הבן שלו נמצא בחדר ניתוח. שאל אותו, מה אתה מצפה? בי לא מובס לנצח. או שהוא מצפה שהרופא יצליח בניתוח. כן? אתה מגיד, מה הניתוח הזה? זה הנושא? בי לא מובס לנצח, לא ירבותו בכלל. התשובה היא, אנחנו חיים במקום מסוים, ואדם חייב להציג לעצמו ציפיות ריאליות. ואני אומר, לא משנה, אני מדבר עכשיו על משהו מסוים. היהדות התורנית חייבת להגדיר לעצמה כך. כן, עם ישראל, יש פה סיפור כלל יהודי. הסיפור הכלל יהודי הוא סיפור שהקדוש ברוך הוא, ככל הנראה, אני לא רוצה לומר את המילה מובטיח, ככל הנראה, הסיפור הזה יוביל את עם ישראל לחזרה להשם. ככל הנראה, ההשפעה, החיים שלנו ביחד איתם, הם משמעותיים, כי הם יוצרים את הסיפור המשותף. ואנחנו חלק מהסיפור הזה, אנחנו חשוב לנו לשמור על ההנחות היסוד שלנו, שהאמונה בהשם והאמונה בתורה והמחויבות לקיים את המצוות הם היסוד של עם ישראל, ויחד עם זאת אנחנו חיים איתם. זה בעצם השרשרת שהקדוש ברוך הוא קשר לעם ישראל, כדי שעם ישראל לא יאבד בין האומות. אז הסיפור, הזהות היהודית, הוא סיפור שהוא כלי אדיר לקדושה. עכשיו, להגיד שדבר שהוא נכון בפני עצמו, שאני רוצה להחזיר בתשובה את כולם. כן, איפה אדם, לצורך העניין, אדם שהבן שלו מתנדד בדרך, הבן אומר, אבא, מה אתה רוצה ממני? שתהיה צדיק גמור. לפחות כמו רב חיים קניבסקי. רגע, לא הבנתי, יש לך משהו קונקרט? לא, מה פתאום? אין לי שום דבר קונקרטי לבקש. אני רוצה שתשב ותלמד כל היום תורה. אדם צריך לפתח ציפיות קונקרטיות ולפעול למענם. אי אפשר להמשיך את החיים רק בחלומות גדולים. אני חושב שהדברים האלה, יש בהם הנחת יסוד שאפשר להתקדם איתה, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שיחזיר את השכינה שלו אלינו, ונראה בעין בעין יראו בשוב השם ציון.